שלום וברכה לכולם, תודה רבה שבאתם. אנחנו היום נתחיל באיזה סדרה של עיונים בנושא שהוא, אפשר לומר, אולי המרכזי ביהדות, וזה התפקיד האוניברסלי של עם ישראל, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הדבר הוא בעצם קיים כבר מראשית בחירתו של אברהם אבינו, בשביל זה הוא נבחר, ועשך לגוי גדול והגדלה שמך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וכך גם אנחנו נוהגים לפי מצוות התורה בכל יום, פעמיים באהבה, אנחנו מכריזים על התפקיד הזה המיוחד. אנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הוא פירש רש"י, שהוא הפרשן הפשטי של המקרא, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל האומות. וכך הוא מביא, כדי לבאר את המילה אחד, שני פסוקים, אחד מזכריה ואחד מצפניה. הפסוק מזכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והפסוק מצפניה, כי אז זה יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. דבר משמעותי ביותר הוא שזהו התוכן של המצווה המאחדת של כל עם ישראל, לנו קריאת שמה, שאנחנו בעצם שואפים לתיקון עולם במלכות שדי. הדבר הזה גם נמצא במרכז תפילותינו, בתפילת עלינו לשבח הנאמרת בתוך מוסף של ימים נוראים, ראש השנה ויום הכיפורים. וגם מצאנו הלכה למעשה בפועל שאברהם אבינו לקח עמו רבים מאוד מאומות העולם וצירף אותם אליו. והרמב״ם בהלכות עבודה זרה אומר שכל המצטרפים לאמונתו של אברהם אבינו הם הנקראים בית אברהם. בוודאי אינם מבני ישראל, אלא הם המצטרפים לאמונתו של אברהם. וגם מצאנו למשל שנעמן שר צבא ארם גר תושב היה, וכן מצאנו שיונה הנביא וישעיהו הנביא ועוד נביאים אחרים נשלחו אל אומות העולם כדי לגלות להם את דבר השם. גם הרמב״ם באיגרת תימן מדבר על כך שנשלחו נביאים אל אומות העולם עוד לפני מתן תורה על מנת להציע להם את דבר השם. אם כך, האופי האוניברסלי של היהדות המקראית הוא ברור לחלוטין, אבל כך הוא ברור גם אצל התנאים. רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ורק לאחר מכן אומר חביבים ישראל שנקראו בנים למקום או שניתן להם כלי חמדה. כך שגם האופי האוניברסלי של היהדות התנאית ברור לחלוטין, והוא הדין בסוגיות התלמודיות הרבות של תנאים ואמוראים שמדברים על מצוות בני נוח, המצוות שנצטוו בהם אומות העולם במספרים שונים לפי הדעות השונות בתנאים ובאמוראים. אם זה נכון כל מה שאמרנו, וזה הרי נכון, עולה ממילא השאלה מדוע יש ליהדות שם רע בנושא הזה. כן, הפילוסוף הנרי ברגסון למשל טען שהנצרות עדיפה מן היהדות, משום שהיהדות עוסקת באלוהים המתעניין בעמו בלבד, בעוד שהנצרות מעבירה את הטיפול של אלוהים אל האנושות כולה. הדברים האלה הם כמובן מגוחכים, על פי כל המקורות שהבאנו אי אפשר לומר דבר כזה. ולא עוד אלא שהרעיון של עם סגולה, של עם בחירה, הוא בעצמו מניח שנבחרנו מתוך איזושהי קבוצה, מתוך העמים. ולכן מובן מאליו שיש גם מה לומר לאומות העולם, הרי בשביל זה נבחרנו. אלא ש... ואילו הנצרות, אדרבה, היא זו שצמצמה את הטיפול של אלוהים אך ורק במאמיניה. כן, הרי ידועה האמירה התיאולוגית שמחוץ לכנסייה אין ישועה. זאת אומרת שמי שלא מאמין בכל התיאולוגיה הנוצרית, סופו לרשת גיהינום, בעוד שהיהדות מלמדת שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה. אז אם כך, יש באמת לשאול מדוע במשך הדורות התרגלו גם גויים, גם יהודים, לחשוב שאין מסרים אוניברסליים ביהדות. והתשובה היא פשוטה מאוד. בזמן הגלות הארוכה שנכפתה עלינו, היינו עסוקים בשני דברים. רוב הזמן היינו עסוקים בהישרדות מיידית, וזאת עד תקופת האמנציפציה, נדבר בארצות שבהם הייתה אמנציפציה, ומי שמטפל בשאלה מה הוא יאכל היום ולא רק מה הוא יאכל מחר, ברור שאין לו זמן לטפל באחרים, גם אם זה תפקידו. וגם לאחר האמנציפציה, היהודים בעצם השקיעו את כל המאמצים שלהם בהתבוללות, בלהיבלה בתוך הנוף. כי סוף סוף קיבלו אותנו בחברה של אומות העולם, אז הווה נשתלב, לא נבלוט, לא נדבר על מהלכים בעלי אופי אוניברסלי. ולכן, באופן תמוע, אבל עובדתית, עם ישראל רוב זמן ההיסטוריה שלו לא יכול היה להוציא לפועל את תפקידו שבשבילו הוא נבחר. מאז שקמה מדינת ישראל, ובפרט אחרי מלחמת ששת הימים שנתגלתה גם העוצמה של האומה הזאת, חזרנו אל משפחת העמים, חזרנו אל נקודת המרכז, עמידתנו על הנקודה המרכזית, וכאן אנחנו סוף סוף צריכים למלא את תפקידנו, ללמד את אומות העולם את דבר השם. יאמר לשבחם, אפשר לומר, של אומות העולם, שהם לא חיכו לנו. הם השתדלו מאוד, גם במהלך הגלות שלנו, לספוג את האור הספוג בכנסת ישראל. ואת זה הם עשו בדרכים שבעינינו לא כל כך מוצאות חן בעינינו, וזה הנצרות והאסלאם, וגם ההומניזם הכללי. אבל אין מה לעשות, זהו עולמו של הקדוש ברוך הוא, זה עולם שבו הקדוש ברוך הוא מדבר גם דרך כלים של, שמסננים את האור. אבל עכשיו שחזרנו אל ארצנו, אז הגיע הזמן לגלות לאומות העולם מהו האור המקורי. ואת זה כבר אמר הנביא ישעיהו בפרק כ"ה פסוק ז', שעתיד הקדוש ברוך הוא להסיר את המסכה הנסוכה על כל העמים. כי העמים נתונים עם איזושהי מסכה על העיניים. המסכה הזאת, התיאולוגיה שלהם, מונעת מהם להיפגש עם האור הספוג של כנסת ישראל, ואנחנו רואים שככל שאנחנו נהיים יותר ויותר עוצמתיים, גם מהבחינה המדינית, דווקא אומות העולם מכירים יותר במרכזיות שלנו. אני רוצה רק לציין שלאחרונה, נשיא ארצות הברית הבין שירושלים לא רק שהיא הבירה של עם ישראל, אלא היא גם מקור האורה, יחד עם עם ישראל, מקור האורה לעולם כולו, כפי שאמר הנביא ישעיהו, ותנחה לברית עם לאור גויים. אז כך שאני נותן את הדברים האלה כהקדמה ומבוא, ומתוך כך אנחנו ניגש למספר סוגיות, בעיקר דרך ספרו של הרמב״ם משנה תורה, אבל גם דרך מקורות אחרים. אנחנו ניגש לסוגיה הגדולה הזאת, הן מהבחינה הדתית והן מהבחינה התרבותית, והייתי אומר אפילו המדינית. ולצורך זה הייתי רוצה ללמוד עמכם מספר שורות מסוגיה תלמודית במסכת בבא קמא דף ל"ח עמוד א'. הסוגיה עוסקת בפסוק בחבקוק: עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. כן, נאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא עמד וימודד, כן, המדד, וימודד ארץ, שהקדוש ברוך הוא מדד את האנושות, ראה. מה ראה? לא כתוב. ויתר גויים. המילה ויתר גם היא לא לגמרי ברורה, והתלמוד נותן לזה מספר פרשנויות. אני אביא את דברי האמורה רב יוסף. אמר רב יוסף, עמד וימודד ארץ, ראה. מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימו, עמד והתירם להם. אז קודם כל, מה זה שבע מצוות בני נוח? יש לקדוש ברוך הוא ברית עם האנושות. הברית הזאת מתוארת במפורש בפרשת נוח. גם זה יורד בעריכה. בפרק ט' נקראת במפורש בשם הארגון שלנו ברית עולם, ברית הקשת. ובברית הזאת הקדוש ברוך הוא תובע מספר תביעות מאומות העולם, שפחות או יותר זהות למה שנקרא המוסר הכללי. אבל זה לא רק מצוות של מוסר, כי אפשר לומר מוסר, אנחנו לא צריכים תורה, ואפילו במידה מסוימת לא צריך התגלות בשביל לדעת שהמוסר מחייב. כבר רבותינו אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. התוכן של הברית הוא שהקדוש ברוך הוא מקשר, בונה איזשהו צינור התגלות שקושר בינו לבין בני האדם. והביטוי לצינור הזה, אלה הם שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. אבל אני רוצה במפורש להסביר שלא מדובר פה אך ורק במשהו פורמלי, שבע מצוות שצריך לקיים, מדובר פה בפרנסה של ברית מתמדת בין הבורא לבין האדם. ואלה הם, והן מפורסמות, שבע המצוות. אני רוצה אולי להוסיף עוד נקודה חשובה. המצוות האלה אינן מצוות דתיות במובן הרגיל, כי מצוות לאומיות. מדוע אני אומר את זה? אם אנחנו רואים את הרשימה הקלאסית, שש מצוות הן בעלות אופי דתי. לא לעבוד עבודה זרה, לא לגדף, לא לגזול, לא לגלות עריות, לא לאכול עבר מן החי. הדברים האלה הם ברורים. אבל המצווה השביעית היא כבר מעוררת איזשהו קושי, והיא מצוות דינים. מצוות דינים, איך שלא נפרש אותה, למשל לפי הרמב״ם, שמצוות הדינים היא להקים בתי משפט. בתי משפט בעלי סמכות ענישה. נשאלת השאלה, למי יש סמכות להקים בית משפט? למי יש סמכות להעניש? זה בוודאי לא תפקידו של היחיד, זאת היא תפקידה של המדינה. אם כן, כל החוקה הזאת של שבע מצוות בני נוח מובנת בתוך מסגרת מדינית, חברתית, לאומית, אפשר לומר, כוללת, ואיננה מצטמצמת לעבודתו של היחיד. אף על פי שבוודאי, כפי שאנחנו נראה, יש תוכן עשיר מאוד, בעל אופי דתי ופולחני גם אצל היחיד. אבל נקודת המוצא היא קודם כל תיקון המדינות. התורה, כשהיא מדברת על תיקון האדם, אינה מדברת על היחיד בלבד, היא מדברת בעיקר על משפחות האדמה, על גויי הארץ. או כמו שאומר הנביא זכריה בפרק ב' פסוק ט"ו, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. מה זה גויים בתנ"ך? המילה גויים בתנ"ך פירושה אומות. אומות שלמות מצטרפות אל השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. אם כך, מדובר פה בברית עם הכללים, עם הקולקטיבים האנושיים, והנה, אני חוזר עכשיו לדברי התלמוד במסכת בבא קמא. אמר רב יוסף, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, ולא קיימו, עמד והתירם להם. כלומר שהקדוש ברוך הוא, ככה לפחות בשלב הזה של הסוגיה, התיר לאומות העולם שלא לקיים שבע מצוות בני נוח. הדבר הזה הוא תמוה מאוד, כי זה אומר שיהיה מותר לרצוח, יהיה מותר לנעוף, מותר לגזול, היעלה על הדעת. התלמוד מיד גם מתקומם באופן פורמלי, אומר, התגור האתגר, אם כן מצינו חוטא נזכר. אם ככה, הם הרוויחו, התגור האתגר, הכוונה, הם הסתכרו מאי הקיום. איפה מצאנו שהחוטא נזכר? כלומר, אתה עובר עבירה, אז אם כן מתירים לך את העבירה. איך יעלה על הדעת? אז התלמוד מנסה בהתחלה תשובה ראשונה, זה דיאלקטיקה תלמודית. אמר מר ברי דרבינה, לומר, שאפילו מקיימים אותם, אין מקבלים עליהם שכר. כלומר, כביכול, האנושות נעזבה. ומיד התלמוד מתקומם, לא ייתכן לומר דבר כזה. ולא, והתניא, הרי שנינו, רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי, ועוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. תלמוד לומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים ולוויים וישראלים, לא נאמר, אלא אדם. הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אז איך אתה אומר שאין לו שכר? הרי הוא לפחות ככהן גדול. אמרה, אז ולכן התלמוד מתקן את דברי מר ברי דרבינה, הוא לא התכוון לומר שאין שכר, אלא אין מקבלים שכר עליהם השכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינא, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מה המשמעות של הדבר? אם אני מקיים מעשה טוב בתור מצווה, זאת מעלה יותר גדולה מאשר אם אני מקיים באופן התנדבותי. שזה בניגוד לסברה הראשונית. כן, הייתי אומר, דווקא אדם שמתנדב, כל הכבוד לו. נכון, אבל המצווה יש לה סגולה מיוחדת. היא מחברת בין הבורא לנברא. מה שאין כן, אם אני עושה מעשה טוב לא בתור מצווה, יצאתי ידי חובת המוסר האנושי, זה נותן לי מעלה אנושית, אבל לא מקנה לי דבקות באלוהים. ולכן אפשר לומר שלהיות מצווה ועושה זה עדיף על מי שאינו מצווה ועושה, וזה מה שאמר ברד רבינה בתלמוד, התכוון לומר שאומות העולם אינם מקבלים שכר כמצווה ועושה. נשאלת השאלה, אבל זה עדיין לא פייר. הרי מקיימים, מי שמקיים, מקיים. אלא שכאן יש רמז לוויכוח תיאולוגי עמוק מאוד שעמד בבסיס הנצרות. אני רוצה אולי קצת להזכיר עובדות היסטוריות. כאשר, נגיד, בדור שלפני הופעת הנצרות בישראל, יש לנו עדויות היסטוריות לכך שבהרבה מאוד קהילות של יהודים היו נוכרים, הנקראים יראי השם, שהיו באים ושומעים את הדרשות של הרבנים. ובבתי הכנסת היו מלבד עזרת ישראל, עזרת נשים, היה גם עזרת אומות העולם. אנשים שהיו באים ושומעים את הרבנים, והדבר הזה גרם להתפשטות עצומה של השפעת היהדות באימפריה הרומית. פילון האלכסנדרוני למשל אומר, מניין לנו שהשבת זה דבר טוב, שאין לך אומה ולשון בכל האימפריה שאין בה שומרי שבת. כלומר, אנחנו רואים שההשפעה של היהדות הייתה מאוד חזקה ברומא, אפילו באליטות היו הרבה שהתגיירו, אבל במיוחד נשים ולא גברים. כי הגברים חששו מכל מיני סיבות מברית המילה, שהיא גם דבר כואב, אבל גם זה סתר באיזשהו מקום את התפיסה האסתטית של התרבות ההלניסטית, שלא ייתכן לפגוע בגוף האדם, ולכן היה קשה לאותם נוכרים להתגייר. אבל השפעה מן היהדות קיבלו, והיה אפילו מקום באיזשהו שלב לחשוב שהיהדות תהפוך להיות הדת הרשמית של האימפריה הנוצרית. הגיע פאולוס, ושל האימפריה הרומית כמובן, הגיע פאולוס, המייסד של התיאולוגיה הנוצרית, ואמר, יש לנו יהדות בזול, אפשר יהדות בלי שמירת שבת, בלי מניעת אכילת חזיר, בלי ברית מילה. ואז אותם נוכרים, בעצם שכבר היו מוכנים לקבלת השפעתה של היהדות, עטו על זה כמוצא שלל רב. וכאן אני רוצה להסביר את הבסיס של העמדה של פאולוס ביחס למצוות. פאולוס חשב שהמצוות זה דבר רע. כן, מבחינתו, ככל שיש יותר מצוות, כך יותר רע. כפי שנאמר מפורש בברית החדשה, שישו גאל אותנו מן הכללה של התורה. ככה הוא אומר, כללת המצוות, כללת החוקה. וזאת מדוע? בגלל שככל שיש יותר מצוות, יש יותר אפשרות של עבירות. כלומר, תרייג מצוות, זה מבחינתו גם תרייג עבירות פוטנציאליות. ואם כן, כל מצווה היא מלכודת לאדם. אתה הרי עשוי לעבור עבירה, ואם אתה עובר עבירה, אלוהים כבר לא רוצה אותך. ולכן הוא אמר, גאולה זה גם להיפטר סוף סוף מהחיוב לקיים מצוות. ואז הוא אמר משפט, הכל מותר. בעקבות כך, הקהילה הנוצרית הראשונה התחילה לחיות חיי שחיתות. ואז פאולוס שלח להם מכתב שבו הוא אומר, איך אתם מתנהגים? והם אומרים לו, אבל אנחנו לא מבינים, אתה אמרת שהכל מותר, כיוון שבטלה התורה. ואז הוא ענה להם משפט שהוא בסיסי ביותר בהבנת המוסר הנוצרי. הוא ענה להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. עם אחרות, צריך להמשיך לקיים את החובות הבסיסיות של המוסר האנושי, אבל לא בתור מצווה, אלא בתור תקינות האדם. ומה יחבר בין האדם לאלוהים? מה שיחבר בין אדם לאלוהים זה האמונה. וזה בדיוק מה שרב יוסף כאן ומר בריד רבינה אומרים לנו בתלמוד. שאומות העולם חפצים בקיום המצוות, אבל אינם חפצים שזאת תהיה מצווה. מה אנחנו היהודים עונים כששואלים אותנו מה עם העבירות שאתם עשויים לעשות? אנחנו אומרים יש לנו תרופה לעבירות, התרופה היא התשובה. למור שבעצם מה שהקים את הנצרות זה חוסר האמונה ביעילות של החזרה בתשובה. אנחנו מאמינים ברצינות שהתשובה יעילה, וזאת משום שיש לנו יחס אינטימי עם האלוהות, ואנחנו יכולים ללמד את אומות העולם לעשות תשובה, ואז לעבור ממצב של מי שאינו מצווה ועושה, למצב של מצווה ועושה. זאת היא המשמעות של המעמד של בן נוח, המקבל על עצמו את החובות של המוסר, בתור מצווה ועושה, שבו נעסוק בפוסט הבא שלנו. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בהבנתנו את המעמד המיוחד של בן נוח, הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם בני האדם על שבע המצוות וכל המסתעף ומשתמע מכך. הייתי רוצה לקרוא קודם כל את דברי הרמב״ם בהלכות מלכים. הלכות מלכים, שהוא המקור המרכזי לנושא הזה, בפרק ח' הלכה י' וי' א'. משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. כלומר, יש דבר מאוד מעניין, זה הליברליות שיש במושג של הבחירה. יש איזושהי ביקורת שמושמעת במיוחד בחוגים מוסלמים כלפי האוניברסליות של היהדות. התוכן של הביקורת הוא, אם הייתם באמת מאמינים בעצמכם, הייתם כופים את כל העולם כולו לקיים את מצוותיכם. כמו שהג'יהאד בעצם בטוח בעצמו, ולכן יש החלטה מוסלמית שצריך להפוך את כל העולם למוסלמי. ואינם מבינים שאת הבסיס הרעיוני של רבי יהודה הלוי, ישראל באומות כלב באיברים. כלומר, האנושות היא אורגניזם. אורגניזם, כמו שגוף האדם מורכב מאיברים שונים, ואם כל הגוף של האדם היה רק מוח, או רק עיניים, או רק ידיים, זאת הייתה מפלצת. אי אפשר היה לחיות כך. דווקא מה שעושה את העושר, היופי של חיי האדם, זה השונות בין האיברים השונים, והוא הדין לגבי האנושות. הקדוש ברוך הוא ברא 70 אומות העולם, זה מספר טיפולוגי, יש ודאי הרבה יותר מזה, והכוונה היא שכל חלק של האנושות מבטא ממד אחר של הזהות האנושית, כשעם ישראל מהווה כמין מרכז, כמין מוקד רוחני שמשפיע ומושפע במידה מסוימת מכל העולם כולו. ולכן מי שלא רצה אין כופין אותו לקיים את כל התורה והמצוות. אגב, יש פה גם רמז, מה זה אין כופין? משמע שזה רצוי. רצוי להתגייר או רצוי לקיים חלק מהמצוות, בזה אנחנו נדון בהמשך. וכן, ציווה משה רבנו מפי הגבורה לקוף את כל באי עולם לקבל כל המצוות שנצטווה נוח. וכל מי שלא קיבל, יהרג. כן, ביטוי קשה, שהמשמעות שלו, הלכה למעשה, היא הרבה יותר רכה מאיך שזה נשמע בניסוח המקורי. אבל על כל פנים, מה שאומר כאן הרמב״ם, שאומנם אין כופין לקיים את המצוות, אבל יש דברים בסיסיים שאותם כן כופים, וזה הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האנושות שנחרטה בימי נוח. והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום. עכשיו, מה זה לקבל? האם לקבל הכוונה לקיים? אני כבר מקדים את המאוחר, אנחנו נראה בהמשך בדברי הרמב״ם, שיש הבחנה ברורה בין לקבל לבין לקיים. היא למשל אדם שמקבל על עצמו עול תורה ומצוות בגיל 13. האם זה אומר שהוא גם אוטומטית גם קיים את המצוות? לא. אלא הכוונה שזאת החוקה מחייבת אותו. כמו שלמשל אדם שמקבל אזרחות של מדינה, אותה אזרחות מחייבת אותו לקיים את חוקי המדינה, ואף להיענש על פי אותה, על פי אותם החוקים במידה והוא יעבור עליהם. זה נקרא לקבל. אחר כך יש גם מבחן הקיום. זה שני דברים שונים. אם כן, כאן הרמב״ם מדבר על פעולה ראשונית שנקראת לקבל. ואיך מקבלים? צריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. חברים, בדרך כלל בשפה הרבנית, זה תלמידי חכמים, רבנים וכדומה. אם כן, יש איזשהו טקס, טקס של קבלת המצוות. עכשיו, מה המשמעות של הטקס הזה? לפי מה שלמדנו בסוגיה הקודמת במסכת בבא קמא, המצב של האנושות מאז ימי קדם הוא שעברו ממצב של מצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. מי שמקבל על עצמו באופן רשמי לקיים שבע מצוות, והוא מקבל אותם מהסיבות שאנחנו נפרט, הופך מחדש להיות מצווה ועושה. כך אומר, למשל בפירושו, בדברי הרמב״ם האלה, רבי יהודה עייש, באחד מגדולי הפוסקים בצפון אפריקה, שמסביר שהפעולה הזאת עניינה להפוך אדם משאינו מצווה ועושה, למצווה ועושה. ואז הוא מצטרף בעצם אל הסגנון של קיום המצוות של עם ישראל, שקיום המצוות האלה מקנה דבקות באלוהים. עכשיו, בהלכה י' מוסיף הרמב״ם, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם. הנה, פה אנחנו רואים הבחנה בין קבלה לבין קיום. אז אם הוא גם קיבל וגם מקיים, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. מה זה יש לו חלק לעולם הבא? הוא מצטרף אל הגורל שיש לעם ישראל, השותפות בעולם העתידי, העולם הבא. והוא, מה? והוא פרושו בתנאי, שיקבל אותם ויעשה אותם, מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהם. כלומר, לא די פה בקיום שבע המצוות, ואפילו קבלת שבע המצוות, צריך שהרקע הרוחני לקבלת המצוות יהיה האמונה באופיים ההתגלותי, שזה בא דרך תורת משה. יש פה איזשהו קושי כבר בהגדרה פה, למה שהוא יקבל שזה בא ממשה, ואם יש לו מסורת שנצטווה על ידי נוח. האם זה לא יספיק? עוד שאלה, נכון? וטוב, אפשר לענות, כי הדבר נשכח, כן? ככה עולה ממסכת בבא קמא. לא קיימו מעמד ויתירם להם, אז נכון שלפני משה החיוב היה בגלל שהשם ציווה את נוח, אבל עכשיו זה כבר לא. הדבר הזה הוא לא פשוט בכלל, במדרש הנקרא משנת רבי אליעזר, אחד מהמדרשים העתיקים, שנכתב עוד בזמן התלמוד, שם נאמר במפורש שכדי להיות חסיד אומות העולם צריך לקבל מפי נוח, כן? שכך ציווה השם את נוח אבינו. אנחנו רואים כאן שהרמב״ם לא מביא את הלשון של משנת רבי אליעזר, למרות שהוא הכיר את הספר הזה, יש לנו ידיעה ודאית, אלא הוא שינה ואומר מפי משה. וההסבר הוא פשוט לגבי ההבדל בין תורת בני נוח לבין תורת משה, וכאן אני צריך לעשות קצת הרחבה, כן? קצת פלפול. בתורה יש איסור אכילת גיד הנשה. אחד הגידים שבבהמה אסור לאכול מגיד הנשה, וזה לכאורה התחיל כבר בימי יעקב אבינו, אחרי מאבקו שבו הוא נפצע בגיד הנשה. אז יש הלכה שאסור לאכול מגיד הנשה, אבל באותם הימים לא היה איסור למשל לאכול גמל על בני ישראל. עולה מיד השאלה, מה קורה עם יהודי שאוכל גיד הנשה של גמל? האם הוא עבר על איסור אכילת גמל, או שמה עבר גם על איסור גיד הנשה? בזה נחלקו התנאים, חכמים ורבי יהודה. רבי יהודה אומר שהוא עובר על איסור גיד הנשה גם כן, כי הרי זה נצטרו כבר השבטים עוד לפני מתן תורה, וגמל היה מותר להם באכילה, אז נמנעו מאכילת גיד הנשף. חכמים אומרים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כלומר, זה באמת לא נכון, גם אם הקדמונים היו נמנעים מאכילת גיד הנשף, אבל התורה עשתה כמין ריסט, כמין איפוס מחדש של החיוב, ולכן מה שמחייב אותנו זה מימי משה ואילך. וכיוון שתורת משה אסרה לאכול את הגמל, אז ברור שאין צורך לאסור את אכילת גיד הנשה, אז אם יהודי אכל בגיד הנשה של גמל, הרי אינו עובר אלא על איסור אכילת גמל ולא על איסור גיד הנשה. הדבר הזה הוא גם מחלוקת בין רבנו סעדיה גאון לבין הרמב״ם, האם החיוב של התורה של בני נוח ממשיך גם אצל בני ישראל, או שמה הכל מתחיל מחדש. על כל פנים, זה היה קצת הרחבה כדי להבין את דברי הרמב״ם. אבל אם אסם, אני ממשיך לקרוא ברמב״ם, אם אסם מפני אחרה הדעת. כלומר, הוא מבין שהמצוות, המעשים עליהם דברים טובים, ומחויבים, כפי שלמשל הבינו הפילוסופים היוונים בספריהם, באתיקה, ניקומקוס וכדומה. אומר הרמב״ם, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם. אז מה הוא כן? אז יש כאן בעיה בהמשך דברי הרמב״ם, בגרסה המודפסת כתוב ולא בחכמיהם. קשה מאוד לקבל את זה, בגלל שלא הוגדר לפני כן מהו החכם. שתגיד והוא לא מחכמיהם. חסיד אומות העולם הוגדר לפני כן, אבל החכם לא הוגדר. ולכן לא ייתכן לומר כגרסה שבדפוס, אלא כגרסה שבכתבי היד המדויקים, ויש לנו כמה מגדולי ישראל שהביאו את כתב היד המקורי, הרמב״ם אומר, אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. יש חכם. אז אם כך, יש לנו שני סוגי קיום של שבע מצוות בני נוח, או בתור חסיד או בתור חכם. חסיד, מי שמקבל את המסורת של עם ישראל, מסורת ההתגלות דרך נוח או דרך משה, או תקבל את האופי האלוהי של המצוות האלה, זה אדם שיקרא בשם חסיד אומות העולם. אבל מי שמקיים מסיבות אינטלקטואליות או מוסריות, יקרא בשם חכם. תשאל השאלה, ומה עם עולם הבא? אם יש לו חלק לעולם הבא, הרמב״ם היה צריך לכתוב, ויש לו חלק לעולם הבא. אם אין לו חלק לעולם הבא, הרמב״ם היה צריך לכתוב, אין לו חלק לעולם הבא. ועולה השאלה, למה הרמב״ם לא פירש? וכי חסר היה לו דיו? שיגיד לנו, יש לו, אין לו. ובאמת מפרשי הרמב״ם נחלקו בדבר הזה. כן? ואנחנו נוקטים בזה כדעתו של הרב קוק, באגרות ראייה, בחלק א', בעמוד קוף. אומר הרב קוק, שמה שכתוב כאן חכם, והרמב״ם לא פירש מה חלקו לעולם הבא, או מה כן או מה לא, זה בגלל שגורלו הרוחני לא יכול להיות מוגדר על ידי המושג עולם הבא, שהוא שייך למסורת הדתית. אלא יש איזו דביקות אחרת, כל פילוסופיה לפי דרכה, איך אומר הרב קוק? אז אם הוא רוצה לקרוא לזה נירוונה, או הישארות הנפש, או סמסרה, או כל דבר שהוא ירצה, הרשות בידו. התורה על זה לא דיברה. וזה מאוד מעניין, בגלל שבמשנת רבי אליעזר, שכפי שהמקור שכבר הבאתי מקודם, כתוב במפורש, שמי שמקיים את השבע מצוות מפני הכרעה הדעת, אינו מקבל את שכרו אלא בעולם הזה בלבד. אם כן, הרמב״ם ראה את המקור ולא העתיק אותו כפי שהוא כתוב לפנינו. סימן שהוא סבר שהלכה למעשה, הדבר הזה איננו נידון בתור. אבל, או כמו שאומר הרב קוק, שייתכן מאוד לומר שהחכם נעלה יותר מאשר חסיד. כי החכם משיג את האמת על פי שכלו, בעוד שהחסיד רק נאמן לאיזושהי מסורת, הוא לא בודק את הדברים בעצמו, והרי החוכמה היא הצד העליון יותר של האדם. אם הרב קוק צודק, הרי שעולה מיד שאלה. הרמב"ם אומר שהחכם הזה אינו גר תושב. אינו גר תושב, אז אם כך, לפי הנאמר בהמשך, אינו יכול לגור בארץ ישראל. מה אכפת לך שחכם יגור בארץ ישראל? הרי הוא מקיים שבע מצוות. אלא כנראה שהרמב״ם מבין שבמסגרת המדינה היהודית והלאום, אנחנו מעדיפים אנשים שמקבלים את הסמכות של תורתנו, ולא פילוסופים עצמאיים. אבל זה בעצם רק בצד הטכני של היעילות הלאומית, אבל לא מצד המעמד של אותו אדם לפני הקדוש ברוך הוא. אם כך, יש לנו פה הבחנה בין חכם לבין חסיד. עולה פה שאלה, אותו חכם, האם הוא גם צריך להאמין באלוהים? האם הוא, אם הוא יהיה אתאיסט, האם גם אז נקרא לו חכם אומות העולם? כי אני רוצה להגיד חידוש, הדבר הזה הוא במחלוקת. יש כאלה שכתבו שהאתאיסט עובר על איסור גידוף. כן, זה גידוף להגיד שאין אלוהים, אבל אפשר בהחלט להבין את זה אחרת. יש גמרא במסכת מגילה שאומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה זה כופר בעבודה זרה? הוא איננו מסוגל לדבר על אלוהים, אבל הוא מסוגל לשלול את האלילות. וזה בדיוק מה שעושה האתאיסט כשהוא באמת אתאיסט. וזה אנחנו רואים, למשל היה לא רחוק מזמננו, אדם בשם ז'אן פול סארטר, פילוסוף, שהגדיר את עצמו כאתאיסט, ומצד שני ראה את גאולת העולם על ידי עם ישראל ואמונתו באלוהים. וייתכן שבזה יש כמין גלגול של דברי נעמן, כדברי אלישע הנביא על נעמן, שר צבא ארם, כשאמר, למען ידע כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. זאת אומרת, התפיסה האתאיסטית איננה אמירה תיאולוגית, היא בעצם איזה מין חוויה, חוויה קיומית. יש אדם שאין לו אלוהים, זאת אומרת אין לו אלוהים, אין לו כל העבודות זרות שבעולם. אם תשאל אותו, אתה רציני? הוא אומר לא, אצל היהודים יודעים על מה מדובר. אבל אצלנו עדיף להיות בלי האלילות. מעניין שההלכה קבעה שהמצווה הראשונה של שבע מצוות בני נוח היא איסור עבודה זרה, ולא קבעה את האמונה באלוהים, כפי שהיא נמצאת בתרי"ג מצוות שלנו. אז כך שיש לנו גם פתח להרחבה מאוד גדולה של הדבקות בשם של אומות העולם, גם דרך אלה המגדירים את עצמם, אולי בטעות, כאתאיסטים. אבל זה רק לגבי ההבחנה בין חכם לחסיד. בהלכה, כאשר אנחנו באים לדון אדם, את מעמדו של אדם, נצטרך לשאול אותו האם הוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח או שלא, והדבר הזה, המעמד שלו נקבע על פי קבלתו הרשמית של המצוות, ולצורך זה אנחנו זקוקים לטקס שאנחנו מכנים אותו קיבול, שנהוג אצלנו בברית עולם, בתור קבלת שבע מצוות בני נוח בפני בית דין.
איפה
סרטר
כותב את זה?
סרטר אמר את זה בריאיון שלושה שבועות לפני פטירתו, כשהוא התראיין על ידי תלמידו היהודי בני לוי. כן, זה עשה רעש גדול, אבל אין שום ספק שהדברים האלה דברי אמת. נמשיך בבירור של הלכות הקשורות עם מנוח, והייתי רוצה היום לבחון סוגיה מרכזית מאוד שכל העוסקים בענייני בני נוח חלוקים בה, והיא מצוות שאינן בכלל שבע מצוות בני נוח. יש כמה מפורסם שבע מצוות שנצטוו בני נוח כמובן בגמרא, והן האיסור עבודה זרה, גידוף, שפיכות דמים, גזל, עריות, עבר מן החי ודינים. ומה קורה עם כל שאר המצוות? למשל, הרי ברור שכל המצוות האלה הם מצוות לא תעשה, ובפרט מצוות דינים, שגם היא מצווה חיובית, אבל היא מצווה לדון על שש המצוות האחרות. אז הדבר תמוה מאוד שבני אדם, נצפה מבני אדם להסתפק אך ורק בעשייה שלילית. אל תהרוג, אל תגזול. כן, אבל אני רוצה גם מעשים והנהגות שיפרנסו את עולמי הרוחני, יפרנסו את הקשר שלי עם אלוהים. והנה שמענו ביהדות שיש לכם תרי"ג מעשים כאלה, מתוכם 248 שהם חיוביים, האם אנחנו, אומות העולם, יכולים להשתמש גם במצוות שלכם כדי להידבק באלוהים, לקבל שכר וכדומה. אני רוצה קודם כל להתחיל בהערה מהרמב״ם בפירושו למשנה במסכת תרומות. במסכת תרומות יש שאלה לגבי תרומה של גוי. מה הדין של התרומה שגוי נותן? אז המשנה אומרת כך, הנוכרי והקוטי תרומתם תרומה, ומעשרותן מעשרות, והקדשם הקדש. איך להבין את זה שנוכרי, גוי, ייתן תרומה, ושהיא תיחשב כתרומה? הרי זה לא בכלל שבע מצוות בני נוח. אומר הרמב״ם כאן, אני קורא בתרגומו של הרב יוסף קפח, אף על פי שאין הגויים חייבים במצוות, אם קיימו מהם משהו, מקבלים עליהן מקצת שכר, וזה מן הכללים אצלם. והואילו מקבלים עליהם שכר, מעשיהם בהם קיימים, כמו שאתה רואה. זאת אומרת שיש תוקף לתרומה של נוכרי, באיזה אופן בדיוק, במשנה תורה יש כמה הגבלות, אבל העיקרון פה הוא ברור. וכאן הייתי רוצה ללמוד עמכם שתי הלכות מפרק י' בהלכות מלכים שסותרות אחת את השנייה, לכאורה. אני קורא כאן בפרק ת', בסדר, בפרק י' הלכה ת'. גוי שעסק בתורה חייב מיתה, לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד, וכן גוי ששבת אפילו ביום ממות החול, אם עשה אותו לעצמו כמו שבת, חייב מיתה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע, ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מכין אותו ועונשין אותו ומודיעים אותו שהוא חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג. טוב, זאת הלכה מאוד אגרסיבית, אבל צריך פה לברר מה בדיוק נאסר על אותו גוי. פה יש איסור ברור על לימוד תורה מלבד העיסוק בשבע מצוות. כמו כן יש גם איסור על שמירת שבת ועל מועדים, אבל אחר כך הוא מוסיף עוד משהו, או חידש דבר. אז אם זה חידש דבר, אפשר לומר כל מצווה דתית שלא תהיה. וכן גם הוא כותב שמכין אותו ועונשין אותו. זאת אומרת, אבל לא רק זה, אלא מה? לא יוסיף ולא יגרע. כלומר, אסור לו גם להוסיף מצוות בכלל. כלומר, לא רק השבת, אלא כל המצוות כולן. לפי זה, תשאלה שלה, אם הוא רוצה לתת צדקה, או לכבד את אביו. האם אנחנו גם נאסור עליו? הרי התלמוד במסכת קידושין לומד ענייני כיבוד אב ואם מנוכרי עובד עבודה זרה באשקלון בשם דמה בן נהל. זאת אומרת שלפי הרמב״ם אסור להוסיף לכאורה כל מצווה שהיא, אז מה יהיה אם הוא ירצה לכבד את אביו או ירצה לתת צדקה? ומצאנו שיש שפחם של גויים שעשו דברים טובים, וכי אנחנו אוסרים עליהם לעשות את הדברים הטובים מהם. אז יש באמת פרשנויות שונות. אני רק רוצה לומר שגם לגבי ההלכה הזאת הרמב״ם אומר שלא יוסיפו דברים מדעתם, ומזה משתמע שאותם גויים שהרמב״ם מוסר עליהם לחדש מצוות מדעתם יכולים לחדש מצוות מדעתנו. כלומר, אם הם יבואו אלינו כדי לדעת כיצד להתנהג, מה רצוי להם לעשות, אנחנו גם נדריך אותם. אבל עדיין ההלכה הזאת מנוסחת בצורה מאוד שוללת, ואנחנו מיד עוברים להלכה השנייה, הלכה י', שלכאורה סותרת באופן כותבי את כל מה שנאמר עד עכשיו. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשות אותה כהלכתה. אז יש מן המחברים שכתבו שכוונת הרמב״ם היא שאר מצוות חוץ משבת ותורה ומועד. אבל כפי שעשינו כשניתחנו את הטקסט הקודם, ראינו שבעצם זה כולל כל מצוות התורה. ולכן קשה לקבל שפה הרמב״ם מתכוון לשאר המצוות חוץ משבת ותורה, למרות שמן המחברים כתבו כאלה דברים.
מי כתב ככה?
למשל המאירי. ככה הבין את הרמב״ם במסכת סנהדרין.
ויש מי שבשם מי שקיבל אחר את הרמב״ם?
הרי אז אנחנו נראה איך כן להבין את הרמב״ם בפשטות. וכך הבין החתם סופר בצורה ברורה ביותר בפירושו, בחידושיו למסכת חולין דף למד ג עמוד א, שמה שכתוב כאן, החתם סופר בחידושיו למסכת חולין דף למד ג עמוד א אומר שפשוט צריך לשים לב לביטוי שפותח את ההלכה. בהלכה ת' כתוב גוי, בהלכה י' כתוב בן נוח. ההבחנה פה היא ברורה. גוי הוא אותו אדם מאומות העולם שלא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. אומרת לו ההלכה, אתה רוצה ליטול לולב למרות שעוד לא קיבלת על עצמך שלא לרצוח. איך אתה רוצה ליטול לולב? זבח רשעים תועבה. אתה רוצה להתפלל אל השם ולתת צדקה, כשאתה בעצם עדיין לא קיבלת על עצמך שלא לגלות עריות וכל הדברים הלא מוסריים האלה. אז זה ברור שלאדם כזה אנחנו אומרים לו, קיים שבע מצוות ולא יותר. אסור לך לעשות את זה יותר. מה שאין כן בהלכה יוד, נאמר על אדם שכבר קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, ולכן אנחנו אומרים לו, אתה יכול להוסיף. וזה מה שכתוב כאן, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשות אותה כהלכתה. ואז יש המשך, ואם הביא עולה, מקבלים ממנו, נתן צדקה, מקבלים ממנו, ויראה לי שנותנים אותה לעניי ישראל. הרי בדרך כלל כשגוי נותן צדקה, אסור לתת את הצדקה הזאת ליהודים, נותנים אותה לגויים, כדי שישראל לא ישתעבדו לצדקה של האומות. אבל כאן הרמב״ם אומר, ויראה לי שנותנים אותה לעניי ישראל, הועיל והוא ניזון מישראל ומצווה עליהם להחיותו. איפה מצאנו שיש מצווה להחיות מי שאיננו יהודי? בגר תושב. אם כן, אנחנו רואים שיש כאן זהות מפורשת אצל הרמב״ם בין הביטוי בן נוח לבין הביטוי גר תושב. אבל הגוי, אתם רואים שהרמב״ם עושה הבחנה בין בן נוח לבין גוי, אבל הגוי שנתן צדקה מקבלים ממנו ונותנים אותה לעניי גויים. אם כך, ברור שלפי הרמב״ם, מי שיכול לקיים עוד מצוות, מדובר על בן נוח, וזה לפי דעת החתם סופר, כולל גם שמירת השבת ולימוד התורה. שלא כמו הפרשנות שאומרת שאיננו יכול לקיים מצוות שבת ולימוד תורה.
חתם סופר כותב את זה בפירוש?
כותב את זה בפירוש בחידושיו לחולין דף למד ג' עמוד א'. אני רוצה לציין שהדבר הזה הובא על ידי אחד מרבני חב"ד בתוך הקובץ הנקרא קרקר כל בני שף, שקובץ מקורות בנושא בני נוח שיצא על ידי חסידי חב"ד. אמנם הדעה הזאת איננה הדעה מקובלת על כולם שם, אבל היא הובאה על ידי אחד הרבנים. בכל מקרה, דעת הרמב״ם היא, אם כן, שהוא יכול גם לשמור את השבת. הדבר הזה, וגם יכול ללמוד תורה. הדבר הזה עומד בסתירה לכאורה לשני מקורות. האחד במסכת סנהדרין, ששם הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, גוי שעסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה ציווה לנו משה. ואחר כך שואלת הגמרא, אבל רבי מאיר אומר, אפילו גוי עוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ועל זה עונה התלמוד, התם בשבע מצוות דידו. מדובר בשבע מצוות שלהם. ומכאן, לכאורה, יש מקום לדייק שרק בשבע מצוות שלו מותר לו לעסוק, ולא ביותר מזה. גם לפי הפרשנות המצמצמת הזאת, שיש לציין את דברי השלטי הגיבורים, וגם דעת הגאון מבילנה, שתורה שבכתב איננה בכלל האיסור הזה. תורה שבכתב דווקא מיועדת לקריאה על ידי אומות העולם, והם צריכים לקבל מזה השראה וכיוון, ומה שנעשה הוא התורה שבעל פה. אבל שוב, צריך להבין שלפי הרמב״ם, מה שכתוב שבע מצוות דידהו, זה לרווחא דמילתא נאמר. כלומר, שבשבע מצוות שלהם ברור שמותר להם, מעבר לזה יהיה מקום לדיון. והנה, הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל כותב במפורש, ולא שבט לוי בלבד. אני קורא כאן בסוף הלכות שמיטה ויובל, פרק י' ג', הלכה י' ג'. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש, מכל באי העולם. מה זה כל איש מכל באי העולם? כל אדם בעולם. יהודי, גוי, כל אדם. אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לשרתו ולעובדו, איך עובדים את השם? במצוות, לא? לדעה את השם, איך יודעים את השם? ללימוד תורה. והלך ישר כמו שעשהו האלוהים ופרק מל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. מאיפה הרמב״ם לקח את הביטוי הזה, נתקדש קודש קודשים? איפה מצאנו אותו בתנ״ך? בספר דברי הימים נאמר על אהרון, שהשם הבדיל את אהרון להקדישו קודש קודשים. אז זה בעצם, הוא לקח את זה מדברי אבי מאיר, שהנוכרי העוסק בתורה הוא ככהן גדול. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים וללווים. זאת אומרת שזה לא נאמר בכלל כדי לפתור בחורי ישיבה מלימוד תורה, מהצבא, כפי שרגילים ללמוד מההלכה הזאת, אלא מדובר פה באדם נעלה מאומות העולם, שעוסק בתורה ומצוות וכו'. הדבר הזה עומד בסתירה לדברי התוספות במסכת יבמות, בדף ממחת עמוד ב', דיבור המתחיל זה גר תושב, שמשם משתמע במפורש שאפילו גר תושב אסור בשמירת השבת. אבל זוהי דעת הרמב״ם בניגוד לדעת התוספות. יש בכל זאת איזשהו קושי.
בתוספות, סליחה?
תוספות במסכת יבמות.
יבמות.
כן, יבמות, דף, אין פה תוספות. טוב, לא משנה, זה בתוספות מסכת יבמות, דף ממחת עמוד ב', אם אינני טועה, דיבור המתחיל זה גר תושב. ושם משתמע במפורש שלדעתו גם גר תושב אסור לו לשמור את השבת או לעסוק בתורה, או כמו שהתוספות, כמו שעולה מהתוספות במסכת חגיגה דף י' ג' עמוד א', לגבי איסור ללמד תורה לנוכרי, שהוא מבין את זה גם על גר תושב. אבל הרמב״ם חולק על דברי התוספות, ואנחנו בברית עולם נוקטים כדעה של הרמב״ם כפי הפרשנות של החתם סופר. יש פה איזשהו קושי לשוני. מדוע הרמב״ם לא אמר גר תושב? למה הוא אמר בן נוח? אם ההבחנה היא בין מי שקיבל על עצמו שבע מצוות לבין מי שלא קיבל, אז הרמב״ם היה צריך לכתוב גר תושב. אני חושב שהסיבה לכך היא פשוטה מאוד. הרמב״ם כותב, אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. זאת אומרת, אתה מחויב בכל החיובים כלפי אדם הנקרא גר תושב, דנו לאחיותו ולדאוג לרווחתו וכו', רק בזמן שהיובל נוהג. אבל הדבר, זה, הנוכרי איננו אשם בזה שאצלך היובל לא נוהג. הוא יכול לקבל על עצמו שבע מצוות. ולכן הוא הופך להיות בן נוח עד אשר יוכל להיקרא גר תושב כשינהג היובל.
זאת אומרת, הרשות שלנו לקבל צדקה ממנו
ברגע שברור
יוצא מזה שאנחנו בעתיד נצטרך, עכשיו אנחנו לא מצווים כבר יכול לשמור עליו,
לא.
אבל עכשיו כבר יכולים לקבל ממנו צדקה.
לא, אנחנו נגיד הוא יכול אפילו, אנחנו גם מצווים להחיותו, כותב הרמב״ם, מצווה להחיותו, זה נאמר על גר תושב. הוא כותב את זה על הביטוי בן נוח.
בעתיד
שיובלות. לא, שגם בבני נוח.
הוא אומר, בעצם מה שאומרים שאין מקבלים גר תושב, הכוונה שאנחנו לא יוזמים את זה, או אנחנו לא מחויבים בכל החיובים באופן אוטומטי. אבל אם הוא קיבל שבע מצוות גם בזמן הזה, בפני בית דין, ואין מניעה להקים בית דין, איזה איסור יש להקים בית דין כדי לקבל אדם שבא להכריז שהוא מקבל שבע מצוות, אז יש ילודין של גר תושב ללא התואר גר תושב. הוא יקרא בן נוח.
ולא סיבה שזה לא מארץ ישראל.
הרמב״ם לא מבחין בזה. הוא אומר, הוא נקרא גר תושב כי מותר להושיבו בארץ ישראל.
אבל הוא אומר, גר תושב אפילו הוא לא גר בישראל.
בדיוק.
זה מוזר, כי גר תושב הוא צריך להיות גר תושב.
גר תושב,
כן. אם הוא בין האומות העולם.
אני מבין את הסברה. אבל זה לא נכתב ברמב״ם. יש כאלה אחרים שכתבו את זה. למשל, הרב יהודה גרשוני, בפירושו לרמב״ם, בפירושו להלכות מלכים, טוען, טענה שאומנם איננה קבילה למעשה, אבל מעניין, עצם העלאת הרעיון, הוא אומר שמה שאסור שיתוף לבן נוח, או מותר שיתוף לבן נוח, זה תלוי אם הוא גר תושב בארץ ישראל או בחוץ לארץ. כן, זה הבחנה מעניינת, אף על פי שאיננה נכונה להלכה, לאן יודעתי, אבל זה בא, יש הבחנה כזאת. אבל אצל הרמב״ם זה לא נמצא. אני רק רוצה לציין שהרתבה יש לו שיטה מיוחדת. רבנו יובטוב בן אברהם אל סבילי, בגדולי התלמידים של הרמב״ן, כותב בפירושו למסכת מכות דף ת עמוד א', שיש הבדל בין גר תושב לבין בן נוח. שגר תושב הוא מי שקיבל שבע מצוות בפני בית דין, ובן נוח שקיבל שלא בפני בית דין. אבל שאנחנו יודעים שהוא מקיים. ולפי הרמב״ם, כן, ההבחנה תהיה, כלומר, אם אנחנו נכניס את דברי הרתבה לתוך דברי הרמב״ם, הכוונה תהיה שיהיה מותר לו לקיים מצוות נוספות, גם אם הוא לא עבר בית דין, גם אם הוא לא עבר בית דין, העיקר שאנחנו יודעים בוודאות שהוא מקיים את השבע מצוות האלה. ואנחנו בברית עולם מהמחמירים, אנחנו מחמירים שצריך האדם לקבל שבע מצוות בפני בית דין כדי להיחשב בן נוח, וזה לעניין שנוכל אחר כך להתיר לו לקיים מצוות נוספות וכדומה. כן, אני רק רוצה לציין שאף על פי שבן נוח, שגר תושב לא נוהג בזמן הזה לדעת הרמב״ם, הרבנות הראשית כן החליטה שיכול לנהוג לעניין מכירת האדמות בשמיטה, כדי לא לעבור על איסור לא תכונן, ובשמיטה הקודמת, ערב השמיטה הקודמת, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הזמין אחד מהבני נוח שנמצא בקשר עם תנועת ברית עולם, והפך אותו לגר תושב. הוא הוכרז כגר תושב, על מנת שיהיה אפשר למכור לו את האדמות של ארץ ישראל, בלי לעבור על איסור לא תכונן.
יש לנו את זה במפורש, שהוא הוכרז על בן
נוח. אז זה הוכרז במפורש, כן, כן.
יש לנו טקסט כזה.
כן, אני חושב שזה פרוסם בעיתונות, גם אני נכחתי בעצמי באירוע, אז כך שאני יכול להעיד. והדבר הזה גם עורר כמה שערות, אני זוכר שהיו כאלה שפקפקו בדבר, בתוקף של הדבר, אבל במפורש הרב דוד לאור, והרב ציוד בוארון, ועוד דיין שאני זוכר את שמו, אמרו במפורש, אנחנו מכריזים עליך כגר תושב. רק אני רוצה להביא כאן את איזושהי מגבלה בכל זאת שמוזכרת על ידי הרדב"ז לגבי תוספת מצוות. הוא טוען דבר שהרמב״ם לא אומר אותו, אבל הוא אפשרי. הוא אומר, ומכל מקום במצוות שצריכים קדושה וטהרה, כגון תפילין, ספר תורה ומזוזה, אני חוכך להחמיר שלא יניחו אותם לעשותם. כן, כלומר, לגבי ספר תורה, תפילין ומזוזה, שלא יוכלו, כוונה, כנראה, לכתוב. לכתוב ספר תורה תפילין ומזוזה, ויתכן גם הכוונה שלא להניח תפילין, כי יש סוגיה במסכת עבודה זרה דף ג עמוד א, שעתידים אומות העולם להניח תפילין בראשם ולומר אף אנו ישראל. זה דבר שלא מוצא חן בעינינו, אבל התלמוד אומר מיד כשבאה מלחמת גוג ומגוג הם חוזרים בהם. אז זאת אומרת שאנחנו מציעים למי שרוצה לקיים מצוות, שגם אם הוא קיבל אצלנו שבע מצוות, שימנע מהנחת תפילין. עד כאן.